אנחנו עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אביב, לכל המאזינים.
יושב ראש ועדת הרווחה של הכנסת, קודם כל, אתם עדיין מחרימים את ההצבעות בקואליציה, נכון? כי יהדות התורה, כסיעה.
יהדות התורה החליטה שאי אפשר יותר לאפשר את ההתעלמות או התעללות של פקידי האוצר בנציגים שלנו, הרב מאיר פרוש והרב אורי מקלב, בכל הקשור לתקציבים שמגיע להם. יש פה משהו, איזו אנומליה, שכל משרד ממשלתי או רוב משרדי הממשלה, ברגע שעבר התקציב, אז התקציב שייך לניהול של אותם שרים באותו משרד. פה יש, זה לא רק אצל הרב פרוש ואצל הרב מקלב, אלא כנראה שיש עוד איזה שני משרדים חדשים, שעושים דבר כזה, כל דבר שאתה רוצה להוציא, תשאל את פקיד האוצר, עוד ירום הודו. אז בסדר, אז הם מוכנים, אבל הם רוצים לדעת כמה זמן הם צריך לחכות לתשובה. הם לא מוכנים להתחייב שתוך 48 שעות, למשל, שישיבו תשובה. עוד מעלה טעם הפקידים, האם ההוצאה הזאת מאושרת? כן, מדובר פה בהוצאות שהן בתקציב והכל. אז ככה, אני אומר לך רק מה שאני מבין מהדברים שדיברתי עם החברים. Okay. אז אמרנו, רגע, קודם כל, בוא נראה האם אפשר להגיע. הם חכים, הפורש והמקלם מחכים שבועות ואפילו חודשים, והם לא מוצאים שום פתרון. אז הסיעה החליטה פה אחד.
אגב, אני שמעתי אתמול בוועדת הכספים שהרב גפני ככה ברגע של התפרצות צועק, אפילו תקציב הישיבות עדיין לא הגיע, זה נכון?
אם הרב גפני אומר, אתה שואל אותי?
לא, אני שואל אותך, כי אני אגיד לך למה, כי חלק מהסיפור הזה של תקציבי החינוך לציבור החרדי, גם קשור לחינוך ולמוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי, ואנחנו יודעים עד כמה חסידות בלז הייתה מאוד מעורה ומעורבת במציאת הפתרונות וקידום הבאת הכספים האלה. אתה יודע לדווח מהשטח, ממנהלים שאתה מדבר איתם, או שהם מספרים לך, הכסף הגיע?
זהו, בשלב שאתה מדבר על הטאטים וכל זה, זה עדיין לא היה אמור להגיע הרגע, כי זה, הם מתחילים משנת הלימודים בספטמבר, לא דבר שאני מרוצה ממנו, אבל הם אומרים שבספטמבר הכל יהיה, אבל גם שם יש שלבים שצריכים לעבור. למשל, יש כל מיני תקציבים שצריכים לעבור, אגב, זה בכל תקציב שצריך לעבור, על זה אני לא יכול לבוא בתלונות, שלמה עד היום הזה זה לא עבר, כי עדיין הממשלה עוד לא, בקושי היה תקציב לפני כמה שבועות, אבל משרדי ממשלה, כמו של הרב פרוש ושל מקלב, שלהם, שלא יוכלו להתחיל לזוז, למשל המשרד של הרב טסלר, של תרבות, שם כן מסודר, כי למזלו, בגלל שיש שם שר ומשרד רגיל, אז הכסף שהוא צריך לקבל בתרבות, זה בתוך ספר התקציב, והוא לא צריך אישורים מיוחדים מפקידי האוצר. אז ואתה דבר, לגבי התאטים בעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם שכל 440 מיליון שקל שיהיו, גם התאטים של מוסדות הפטור, וגם ה-200 מיליון איך זה נקרא, אופק חדש, למוסדות המוכשרים יבואו. אבל לא על זה היינו עושים היום את הדבר הזה. אבל אני מקווה שזה זמני, וביום שני הכל יסודר. אם לא, אתה בטח תדווח לנו.
אוקיי. עניין נוסף, הרב אייכלר, סוגיית התקשורת, הקומה הכשרה, הרפורמה של יועז הנדל עוברת מן העולם באמצעות הצעת חוק ישנה שכבר הונחה על שולחן הכנסת בקדנציה הקודמת על ידי השר משה ארבל. היום מתכנסים גדולי ישראל משלושת מועצות גדולי וחכמי התורה, מקימים ועדת רבנים חדשה, ממשיכים להגדיר שאי אפשר לעבור מקומה לקומה ולשמור על הקומות הקשרות, ועל הדברים הללו כבר פורסמו ונדבר עליהם אולי בהרחבה שוב. אני רוצה לשאול אותך, האם בכך נסגר הגולל על אפשרות של הקמת קומות קשרות אחרות בתוך הקומה הקשרה? למשל, קומה קשרה של בלז, קומה קשרה של ויז'ניץ, עם ביתים שונים, זה רוצה יותר ככה, הוא רוצה יותר אחרת, אני לא יודע מה. זה היה על השולחן עד לא מזמן.
כששאלת אותי על ענייני המשרדים, בקושי ידעתי לענות, כי הייתי בישיבה של ישיבת עשייה, והייתי בעניינים. תחומים שאני עוסק בהם, אני יודע, אתה יודע שאני אוהב לדבר על דברים שאני מכיר על בוריין. במקרה הנושא של הטלפוניה, הקשר שלי, הידע שלי פחות מעודכן, אבל אני יודע שאני אחד החתומים על החוק הזה של משה ארבל. אני דיברתי גם עם יושב-ראש ועדת הכלכלה שיעביר את זה, ואני שמחתי לקרוא עכשיו רק מהידיעות שהתפרסמו, שמדובר פה בהקמת ועדה שכוללת את כל החוגים, גם הליטאים, גם החסידים, גם הספרדים וגם מחוגים אחרים, חרדיים אחרים. כך שהעניין הזה של הישיבה שאתה היום, ואני שוב מדבר רק ממה שקראתי, זה בשורה טובה גדולה מאוד, שיש חברים מועצת גדולי תורה, כמו הגאון מרן ראש הישיבה, משה הלל הירש, הגאון, כבוד גושת האדמו"ר מוויז'ניץ שליטה, והגאון מיושבי או ראש מועצת גדולי התורה, זקן מועצת גדולי התורה של ש"ס, הרב מאיה נמצאים שם, וגם רבנים, ויהיה שוויון בין כל הקבוצות, אבל אני באמת לא רוצה לדבר על דבר שאני לא מעורב בזה אישית.
טוב,
מה שאני כן רוצה לדבר זה על האווירה שקורית היום בארץ, על זה בטח ביקשת לדבר.
אז זהו, אז עכשיו אני רוצה לגשת לתחומים שאולי אתה סוף סוף תבין בהם, הרב אייכלר. יש את הנושא הביטחוני שגם עליו אנחנו דיברנו בהרחבה, אני לא אכניס אותך עכשיו להחלטות הקבינט ולמה לא מגיבים ואיך מגיבים, אבל אני שמעתי מהרב פרוש שהוא אומר שלא ייתכן שאנשים יסרבו לשרת בצהל. סרבנים זה לא, זה חוצפה מצידם, שיש קבוצה של אנשים שאומרים, מה, בגלל שהממשלה עושה ככה וככה, אנחנו מסרבים לשרת. אז בתקשורת הכללית, כמובן קפצו על זה כמוצאי שלל רב, הנה החרדי, הרב פרוש, מעיז לדבר איתנו על סרבנות, כמי שמייצג את עולם התורה שלא משרתים בכלל. ודווקא אותך, אני רוצה לשאול אותך, הרב אייכלר, דווקא בגלל ההיבטים ההסברתיים בעניין הזה, שהרי מדובר בהבדל עצום, יש מי שעושה למען אנרכיה ולפירוק המדינה, ויש מי שמרגיש לגמרי שהוא משרת. אבל אותם אלה שלא אכפת להם ואין להם קווים אדומים, לא מרפים, גם כשאין רפורמה, זה ממשיך.
אתה מדבר עם חבר הכנסת הראשון, ולא היחיד שהגיש הצעת חוק בכלל לבטל את גיוס החובה. אני לא מאמין בחיילי כפייה, אני לא מאמין במחנות כפייה, גם לא בביטחון. אני חושב שצריך לאפשר לכל אדם שהצבא רוצה אותו והוא רוצה לשרת בצבא, שהוא יקבל את התמורה המלאה והערכה החתומה ביותר שאנחנו רוכשים שאנשים שמסכנים את חייהם, כמו שאנחנו מכבדים מאוד רופאים שעובדים ימים ולילות לרפואתנו, ולא היה לה להתי לחייב מישהו שכל אחד חייב להיכנס לבתי חולים ולעשות משהו בשביל רפואה. רפואה זה גם הצלת חיים. כולם מבינים שאם אתה רוצה להעסיק רופאים, אתה צריך לשלם להם שכר טוב, והוא צריך להיות מומחה לזה, והוא צריך להיות מוכשר לזה, וצריך להיות מתאים לזה. רבותיי, צבא תמיד היה מקצוע, אבל היום בעידן הטכנולוגיה, זה עניין מקצועי לחלוטין. לא ייתכן שכל מי שנולד בשנתון מסוים, מתאים להיות חייל, לשבת על טנק או לשבת על מטוס. גם הצבא עצמו עובר תהליך מאוד גדול של מקצועיות, ורוב התפקידים הרציניים זה לא הולך בכפייה, זה הולך באנשים מתוך בחירה הם לוקחים, ואם לא הם לא הולכים לשם, צריך לבטל את גיוס החובה. גיוס החובה נועד לדעתי כדי ליצור כור היתוך, לא לדעתי, הם אומרים את זה מפורשות, כדי לשנות את החברה שכולם יהיו בשטנץ שבן גוריון ביושב, ואנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים לשמור על יהדותנו, ולא רק על יהדותנו, על אופי החיים שלנו, וגם אני חושב שזכותו של כל אדם להתגייס במסגרת שמתאימה לו, ולא להתגייס במסגרת שלא מתאימה לו. ומי שקובע אם מתאים לו או לא מתאים לו, זה האדם עצמו, אם יש, אם זה מדינה דמוקרטית. כמובן שברוסיה לוקחים 100,000 איש, שולחים אותם לאוקראינה להיהרג, בלי שום הסבר. זה, אנחנו לא מדינה טוטליטרית, אומרים שאנחנו מדינה דמוקרטית. אז מדינה דמוקרטית צריכה לאפשר גיוס מקצועי בלבד.
אז זה כבר פותר את כל העניין מיסודו, אבל אנחנו עוד רחוקים מקבלת החלטה כזו, כי אי אפשר לבטל במדינת ישראל מושגים כמו צבא העם וכור ההיתוך.
כן צריך, אבל לא אמרתי שדבר כזה צריך לעשות ברגע אחד, כי צבא שבנוי 70 שנה על תהליך מסוים, זה צריך לקחת עשור לפחות, אבל צריך להתחיל להפסיק את כל הכפייתיות הזאת. במדינה דמוקרטית לא כופה על אנשים את מה שלא מתאים לאורך חייהם ולא מתאים למצפונם. אבל לגבי זה, שההסתה נגד מי שלא משתמט, הנה, אחת הסיבות שחייבים לבטל את גיוס החובה, זה השנאה וההסתה שקוראים לאנשים משתמטים, ואנשים שכל ההשקפה שלהם זה שאיש הישר בעיניו יעשה, והתורה לא מחייבת אותם, ואסור לצוק להם שבת, ואסור למנוע מהם כל העבירות שבתורה, חייבים לקבל את התורה שלהם, ואם מישהו לא משרת כפי שהם רוצים, מבזים אותו, רוטפים אותו, ומסיתים נגדו ומתרים את דמו. לכן, רק בגלל זה צריך לבטל את גיוס החובה.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה על הדברים, ערב טוב, בשורות טובות.
תודה רבה.